דין במצרים. התורה מונה אותם בצורה כזאת. הולכים ומונים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הולכים ומונים אותם אחד לאחד, והסיכום הוא כל הנפש הבאה ליעקב, הבאה ליעקב מצרימה יוצאי ירחו, מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66. זה מניין אחד. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש 2, כלומר עוד 3 יש כאן, יוסף ועוד 2. והסיכום הוא כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. חוץ מה שחזל עומדים, כתוב ברשי, חזל עומדים על ה... חסר כאן אחד. אז יש מחלוקת בכמה דעות בחזל, מי הוא המשלים למניין. הדעה שרשי מביא זה השיטה הזאת, דעת אותם חכמים שיוכבת, שנולדה בין החומות, היא השלימה את המניין. אבל חזל עומדים כאן על צד אחד. הקושי הוא עצם צורת העמדת הדברים. למה זה כך? למה כך מעמידים את זה? למה לא סופרים אותם? ספירה אחת וזהו. 66 ספירה אחת, עוד 3 ספירה נוספת, והסיכום הוא 70. וכך זה הולך, כך זה הולך. חזל שואלים את זה בנוסח כזה. ראית רב לוי בשם רבי שמואל, רב שמואל בר נחמן, ראית מימיך אדם נותן לחברו סמך רב כוסות, 66 כוסות, וחוזר ונותן לו עוד 3, והוא מונה אותם 70. ראית מימיך אדם הולך ומונה בצורה כזאת, קודם הוא נותן לו סמך רב כוסות, אחר כך הוא נותן לו עוד 3, ואחר כך הוא אומר לו 70. אלא התשובה היא, זו יוכבת שהשלימה מניינם של ישראל במצרים. אבל התשובה היא שהמספר בסדר, נכון, המספר נכון, אבל העמדת המספר בצורה כזאת, כך מעמידים את המספר, העמדת המספר בצורה כזאת, כך סופרים את בני ישראל הבאים מצרים. ספירה שהולכת ונעשית, זאת אומרת, עיקר שורש הדבר הוא קודם 66, אחר כך יש שם עוד 3, ואחד משלים, והאחד המשלים הזה נחלקו בזה חזר. כאן גופה במדרש, כמה דעות, יוכבת שהשלימה מניינם, זה גם כתוב בגמרא, דעה אחת, עוד דעה. יש אומרים יעקב השלים, ויש אומרים יעקב ישלים עמהם את המניין, ויש אומרים הקדוש ברוך הוא ישלים עמהם את המניין, ויש אומרים חושים בן דן ישלים עמהם את המניין. חושים בן דן, אז כבר אומרים המפרשים, חושים בן דן, מכיוון שהוא כתוב, הוא בני דן חושים, אז כתוב עליו לשון רבים, פירוש הדבר שהוא צריך להיות מאיזה טעם שהוא נמנה בשניים. אז הוא נמנה בשניים, צריך, בני דן חושים. על כל פנים, צורת העמדת המניין בצורה כזאת היא תימה. כך בצורה כזו. רציתי לנסות לבאר כאן מה שכתוב בשם הגר"א. מובא בשמו, וקצת נתפרש על ידי תלמידיו, תלמידי תלמידיו, ובאי זה חבר. אבל כהקדמה לדברים, אז נזכיר מדברי המערב. במערב בתחילת ספר הנצח כתוב שגלו וגאול, שני המילים האלה, שורשם בג' למד. דל. ואנחנו יודעים, דבר ידוע תמיד בלשון, כל גלילה היא גם גילוי, יש בלשון הקודש גלילה שהיא גילוי, כמו דוגמאות, כן, גילוי זה הדוגמה הטובה ביותר. המילה גילוי עצמה היא גל שהוא גילוי, זה גל שהוא, מין גלגול שהוא גילוי, שמתכוון לגלות. יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, אז הוא גילה את הבאר, הוא גלגל כך שהדבר נתגלה. תמה דמילתא, בשימוש הלשון הרגיל, אז כל גלילה היא פשוטה, אז הגלילה היא סגירה. ככה אנחנו סוגרים את הספר, אנחנו גוללים אותו, גוללים את הספר, וככה אנחנו סוגרים אותו. זה גם כתוב בתורה שבכתב, בכמה מקומות כתוב שהגלילה היא לשון סגירה. גלילה היא תמיד לשון של ההפך, זאת סגירה. פירוש הדבר, כאילו, כן, פירוש הדבר. זאת אומרת, הדבר משמש גם לכאן וגם לכאן, גם לדבר וגם להיפוכו, גם לגילוי וגם להפך, להסתר, לגלילה שהיא כיסוי, שהיא הסתר, שהיא סגירה. אז הדבר ברור, משום שהפעולה שנעשית כאן היא פעולת גלול, פעולת גלילה, פעולת גלגול. והגלגול יכול להיות לכל צד, אבל בוודאי שאין בזה די. ודאי שזה לא מספיק. מדוע לקחו את הגלגול עצמו ועשו אותו לשורש, וגם לשורש משותף לשני הדברים האלה גם יחד? זהו השורש, השורש הוא הגלגול. באותו מקום, במערה המבואר, השורש הוא דל באמת. והמהר"ל מסביר שם שבגאול, אז כאילו בתוך הגלילה הזאת נכנסת האלף שהיא מחברת את הדברים כולם, ואילו בגלו, אז הגלגול הוא בכיוון הפוך. זה מתגלגל בכיוון הפוך. שם נמצאת ההי, והיא לא נמצאת באמצע, אלא היא נמצאת בסוף. ההי נמצאת שם, והיא בסוף. וההבדל שבין א' להי הוא שהא' היא אחת, וההי, קודם כל, עצם האות, יש מעט אותיות כאלה, יש עוד אות אחת כזו, אבל ההי היא מורכבת קודם כל משניים. עצם האות מורכבת משניים, ועניינה של האות הזאת היא פיזור. זאת אומרת, חלק אחד מההי, אז הוא אומר פיזור לארבע רוחות השמיים. הנקודה שבאמצע אומרת, ואלו דברי המערב, הנקודה שבאמצע ההי אומרת, שאם הפיזור לכל ארבעת הקצוות, עדיין נשארה נקודת האמצע קיימת, ובאותה נקודת אמצע, היא הנקודה שסביבה הכל מתאחד, והכל יחזור, הכל יחזור והכל יגיע חזרה למקומו בכוח אותה נקודה שהיא מאחלת את כל ארבעת הקצוות. אלו דברי המערב. נמצא אם כן, עיקר שורש הדבר הוא הגל, גלו. אותו גלגול. זה שורשו של דבר. שורש הדבר הוא ננסה להבין קצת לפי ערכי מה שאנחנו מבחינת המושג. אז כל גלגול עניינו שהדבר ממשיך ללכת, הדבר ממשיך ללכת מכוח ההליכה הקודמת. זה פירוש שהדבר מתגלגל. כשהדבר מתגלגל פירושו שאותה דחיפה ראשונה שניתנה לדבר היא זאת שהיא מהווה סיבה להמשך. כשהדבר הוא לא גלגל, אלא כשהדבר הוא מרובע, אז אם רוצים להזיז אותו, אז כל תזוזה צריכה דחיפה מחדש. צריך עוד פעם לדחוף אותו, הוא לא מתגלגל מאליו. גלגול עניינו, שהסיבות של המשך הדרך, זהו, כן, זאת, אלו יציאות לפועל של הסיבות שהם התחילו מקודם. כשדבר מתגלגל זה מובן מאליו, כשדבר מתגלגל פירושו שאותו גלגול ראשון הוא סיבה לכל המשך הגלגול, והדבר היה מתגלגל והולך אם לא היו מעכבים אותו, אם לא היו מפריעים. זאת אומרת, כל גלגול פירושו שכאן ניתנה סיבה בדבר, והסיבה הזאת מתכוונת, הסיבה הזאת מתכוונת מכוחה של אותה סיבה, זה דבר צריך להמשיך וללכת. כל מקום, ולכן באמת הלשון הרגילה, לשון חכמי ישראל הרגילה, היא תמיד מדברת על לשון הגמרא, על גלגל חוזר בעולם, על גלגל מזלות, על גלגל שהוא כך הולך. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא סיבות חדשות, אלא המשך של, כן, שהדבר ממשיך סיבות קודמות שכבר נקבעו מקודם, והדבר ממשיך והולך, זה נקרא שהוא מתגלגל באותן נסיבות, באותן, כן, ממשיך את אותן סיבות שנקבעו קודם, זה נקרא גלגול. ככה הדבר מתגלגל והולך, הדבר מתגלגל, ככה הוא הולך. זה כוח אחד שניתן בגלגל, כוח אחד, זה פן אחד מהפנים של הגלגל. זאת אומרת, עובדת היותו ממשיך, כן, ממשיך סיבות קודמות, והסיבות ממשיכות והולכות כאילו ש... זאת אומרת, לא מתחדש פה דבר, אלא שהדברים ממשיכים והולכים כמו מקודם, כמו שנקבע מקודם. אבל הדבר לא, אין כאן שום חידוש מהלך, המהלך לא מתחדש, אלא שהדבר ממשיך. פירוש הדבר, שהדבר הזה הוא כולו מסובב מסיבות קודמות. וגם המילה סיבה, מסובב, שבחרו חכמים להשתמש בהם, גם זה לשון גלגול, לשון סיבוב, לשון, כן, לשון גלגל חוזר. מסתובב. סיבה מסובב. דהיינו, בחרו לומר, בחרו להשתמש בלשון שהיא, כן, לשון שהיא מקבילה לגלגל. זה נקרא סיבה, זה נקרא מסובב. סיבוב. הסיבוב כולל גם את הסיבות, גם את המסובבים. כל המערכת כולה, שהיא בעצם המערכת הגדולה של הסיבות והמסובבים, אז היא נקראת גם בכתוב בשם גלגל. כך זה נקרא גם בכתוב, כל רעמך בגלגל, או היושב על חוג הארץ, שהמילה הזאת גם היא מילה של סיבוב. של, כן, של היקף, של מעגל. אז נמצא שכשמתכוונים מתכוונים לבאר לנו עניין של מערכת כאילו קבועה, מערכת כאילו שהיא ממשיכה דברים קודמים, מערכת שאין בה חידוש. אין בה חידוש, אין בה שום נקודת חידוש, אין בה שום פתיחה חדשה. זה נקרא מערכת שהיא כולה, כן, כולה מתכוונת להמשיך את הקיים, להמשיך לא את הקיים, אלא את מה שנקבע, את מה שקיים בכוח, והיא מסובבת מאותם סיבות שכבר נקבעו. זאת המערכת שנקראת גלגל. כשהמהר"ל מלמד אותנו, וזה מה שהוא מתכוון, זה מה שהוא אומר שם, שהמהר"ל מלמד אותנו שהמילה גאול היא אותו עניין, אלא שמכניסים פה את האלף בתוך האלף כאן נכנסת לתוך הגל. אותו גל, כן, אז האלף נכנסת לתוכו, האלף נכנסת לתוכו, והיא כאילו פירוש הדבר שהאלף הזאת קוטעת את מה שמתבטא בגלגל. היא קוטעת, היא נכנסת שם כדבר שקוטע את אותו המשך. יש כאן דבר שהוא התחלה חדשה. זה נקרא גאול. גאול זה נקרא התחלה חדשה. יש כאן פתיחה של מהלך חדש, גילוי של מהלך חדש. אבל הגילוי הזה עניינו הוא, כן, זה מה שהמהר"ל מרמז, שהלשון אומרת את הדבר הזה, כן. הלשון כביכול, לשון, כן, לשון הקודש, לשונו של הקדוש ברוך הוא. לשון התורה אומרת את הדבר הזה בכך שהיא שמה את האלף בתוך הגל. על הפסוק צהליק הולך בת גלים. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. על הפסוק צהליק הולך זה ממש תחילת מדרש איכה. הפסוק הזה הוא פסוק בספר ישעיהו, כתוב צהליק הולך בת גלים. אז כתוב על זה במדרש, חכמים מפרשים את הפסוק הזה, זה כמובן מדובר פה על כנסת ישראל, על כלל ישראל, וכלל ישראל נקראת כאן בעניין הזה בת גלים. מפרשים את זה חזר בשני אופנים. אופן אחד זה ברטה דגלוואי, זאת אומרת ביתם של גולים, אבותינו היו גולים ממקומה. בת גלים פירושו ברטה דגלוואי, ביתם של אותם גולים, זה פירוש אחד. פירוש שני, בת גלים, זה כמו שמה גלים אלו מסוימים בים, אף אבותיכם היו מסוימים בעולם. כמו שהגלים הם, המים זה דבר שהוא, כן, אין בו שום דבר מסוים, אי אפשר לומר דבר מסוים במים. במים אין שום קביעת מקום, שום, כן, מקום מסוים, מים. המים הם כולם אחד, המים תמיד נראים אחד, הם בגובה אחד. הם בצורה אחת, הם תמיד נראים אותו דבר. המים, כן, אין חילוק מקומות במים. וכשמתרומם גל בתוך המים, אז ההתרוממות הזאת עניינה לעשות משהו כאילו, ניסיון, שאיפה, לעשות משהו כאילו מסוים בתוך הים. מתרומם כאן הר, הוא עומד לא בצורה ש... לא באותה צורה כמו שמים רגילים לעמוד, אלא הוא מנסה להתייצב כמו נד. מתעמד בצורה כזו ועושה את עצמו לדבר מסוים, זאת אומרת הוא מבליט את עצמו על פני השטח שהוא כולו חסר בליטה בעצם. אין שום בליטה בשטח הזה, שטח שהוא כולו חסר בליטה בהחלט. מה הגל, גלים אלו מסוימים בים, כך אומרים חזם. אלו שני הפירושים. מה גלים אלו מסוימים בים, אף אבותיכם היו מסוימים בעולם. מסוימים בעולם. מסוימים בעולם זה הכוונה, שהם הרימו את עצמם מעל פני השטח, מעל פני הנראה אותו דבר, מעל פני ה, כן, הכלל, המחנה המשותף הנמוך. שהכל נראה אותו דבר, בלי שום בליטה. אז כתוב כאן שכנסת ישראל היא בת גלים, כאלה שהם מתרוממים ומבליטים, מבליטים, מתרוממים ומבליטים על פני השטח. הם מסוימים בים. באותו ים הם נעשים, כן, קובעים לעצמם שם בפני עצמם, הם נעשים דבר מסוים. זה פירוש אחד. זה צד הגילוי שיש בגלל, אותו צד שהוא גילוי. הצד שכנגדו זהו צד הגלות, ברטה דגלוואי. בורא העולם קבע בלשונה של תורה, בלשון קודשי, קבע בורא העולם את ה גילוי של שני המהלכים האלה גם יחד באותו גל. אותו גל. גל הזה עצמו. כן? עד הגל הזה. הגל הזה בעצמו. אז הוא הופך להיות דבר שהוא מגלה, הוא כולו גילוי. הוא כולו גילוי, הוא כולו הבלטה. הבלטה זה נקרא לעשות דבר מסוים, דבר שהוא לא המשך של אותו שטח. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא ממשיך ונראה ככל השטח כולו. אלא הדבר הזה הוא בולט, הוא נעשה דבר עצמי והוא נעשה דבר מיוחד. יש כאן משהו מיוחד. זה גל, פן אחד של גל. הפן השני של גל, אותו גל עצמו, אותו גל עצמו. זהו האופן השני, זהו הדבר והיפוכו, שני הדברים גם יחד, נמצאים באותו דבר. זה מה שמגלה לנו רבינו, המהר"ל. בגלו וגאול. אלא שהגאול נאמר באופן שבגל נכנסת האלף. כדי ללמדנו שהגאול הוא ההבלטה, הוא האי ההמשך. זאת אומרת, פה מדובר על פתיחה חדשה. על דבר שהוא לא מתגלגל במסיבותיו הקודמות. הוא ממשיך את מה שנקבע כבר מכל. אלא שהוא מחדש. הוא פותח מהלך חדש. זה עניינו של גל בפן הזה, הצורה הזאת. זה צד אחד של גל. אלו הם שני הפנים של אותו גל. מכאן נעבור למה שקיבלנו בשם הגר"א, מה שמביאים תלמידיו בשמו. אותם 66 נפשות, זה בגימטריה גלגל. אותם 66 נפשות שירדו למצרים, זאת הגימטריה של גלגל, כך הוא אומר. אלו דבריו. ננסה להבין. התורה קובעת מספר מסוים, זאת אומרת המספר הראשון, מספר ההתחלתי, המספר ההתחלתי, מספר ההתחלה של אותו דבר. יתר על כן, יתר על כן, זה לא רק מספר ההתחלה. זה לא רק מספר ההתחלה, אלא שזה בעצם מספרם של הגולים. הגולים, אלו שעזבו את מקומם והלכו למצרים. הגולים באמת, הגולים, זאת אומרת, עוזבי מקומם והולכי בגלות. הגולים בעצמה הם במספר גלגל. כל נפש 66. את זה התורה קובעת כמספר בפני עצמה. למדנו אם כן מהדברים. הדברים מלמדים אותנו. שנקבע פה, בפרשה הזאת, זאת היציאה בגלות הראשונה. כאן יצאו בגלות. יצאו כאן בגלות. כלל ישראל, כאן הוא יוצא בגלות. כאן תחילת גלות מצרים. אז כתוב שתחילת הדבר הייתה בכל נפש 66. בהתחלה. ככה זה מתחיל. יש כאן מניין 66 שהם כאילו שורש אותה גלות. שורש אותה גלות. הגלות בכלל ישראל, השורשה באותו גלגל. אנחנו לומדים כאן, למדנו, והדבר הוא בעצם ברור. כלל ישראל, כשהם נכנסים תחת אותה מערכת שהיא מה שנקרא גלגל, כשכלל ישראל נכנסים לאותה מערכת, אז הכיוון הוא אחד, הכיוון הוא לגלות, לשם. באותה מערכת, הכיוון הוא לשם. הכיוון ההפוך הוא אך ורם עד כמה שיוצאים מתחת שליטת הגלגל. עד כמה שיוצאים מתחת אותה שליטה של מה שנקרא הגלגל. באותו מקום שתלמידי הגר"א מדברים על הנושא הזה, אז מזכירים גם שיוון בגימטריה גלגל. זה אותה, זה אותו מספר. כל נפש 66. יוון 66. בגימטריה גלגל. והדברים הרי ברורים מעצמם. זה חייב להיות. חייב להיות. אין לך עוד אומה בעולם. אין לך עוד גלות בעולם. שהיא כל עניינה הוא גלגל. זה כל עניין. זהו הגלגל עצמו. זה הרי כל עניינה של יד. זאת התומעה הגדולה של גלות יוון, שהיא עדיין אנחנו נמצאים בה עד היום. זאת הגלות, הגלות האמיתית. העגלות שהיא נמשכת על הסוף. זה תמיד חייב להיות כאן. העגלות שנמשכת על הסוף היא העגלות ששורשה, זאת אומרת, שורשה נעוץ בתחילת ההתחלה. אז הדבר, כל דבר שהוא תחילת ההתחלה, אז הוא מגיע עד לקצה הסוף. אותם 66, אותם 66 הם שורש גלות כלל ישראל. אותם, כן, אותם 66 נפשות. אותו גילוי של אותו דבר, הגילוי הזה הוא נמשך איתנו עד היום. נמשך עלינו עד היום. להתגולל עלינו. ממשיך להתגולל עלינו. ממשיך להגלות אותנו כבר. רק ננסה להבין. הדברים הרי בעצם ברורים. זה הרי חייב להיות. זה מיותר, אין צורך, כן. אין צורך משנה יתרה להזכיר שכל עניינה של טומאת יוון הוא אך ורק בזה שהמערכת היא מערכת שהיא כולה קבועה, היא כולה סיבות ומסובבים. זאת מערכת שכולה כזאת שאי אפשר להכניס לתוכה, אין אפשרות להכניס לתוכה א', א' לא ייכנס לתוכה. זאת מערכת שהיא כולה גלגל, היא כולה הגלגל. זה כל עניינה. הטומאה הזאת זה כל עניינה. ננסה עוד קצת לבאר. שוב, רק, אני רק מבאר קצת את הדברים שכתובים בשם הגלגל. קצת, זאת אומרת, לקרר את הדברים רק לדעתנו, לכלי הקליטה שלנו, שנוכל, תהיה לנו איזושהי אחיזה לדבר. אותו גלגל, אותו גלגל שהוא הדבר שהכיוון, אם אנחנו נמצאים בו, אנחנו, אם הגלגל הזה שולט עלינו, אז הוא יביא אותנו אך ורק למקום אחד. הוא יגלגל אותנו אך ורק לחוץ. כל גלילה, זאת אומרת, כל גלילה שצריכה להיות פתיחה מחדש, כל גל שצריך להיות גאול ולא גלו, אז הוא צריך התגברות על אותו מושג שנקרא גלגל. צריך להתגבר על אותו עניין שנקרא גלגל. אותו גל, אותו דבר עצמו, צריך להיות מגלה ולא גולל. מגלה, או פותח ולא סוגר. כל פתיחה היא כיוון נגדי של אותו גל. הגל עצמו הוא תמיד בכיוון סגירה. הוא תמיד מתגלגל באותן נסיבות, והוא מתגלגל והולך הלאה. פתיחה זה הכוונה לקחת את אותו גלגול ולגלגל אותו אחורה. זה הכוונה ללכת נגד הגלגל. לגלגל אותו עצמו אחורה. מתבונן בקצת בדברים פשוטים. קצת. לפי ערכנו, נתבונן בדברים פשוטים. הרי הדבר פשוט וברור. כביכול, בורא העולם ברא עולם גדול. גדול. עם מערכת באמת מסודרת להפליא של סיבות ומסובבים. מערכת באמת שהיא כולה גלגל, גדול באמת. והיא מערכת סיבות ומסובבים שהן מערכת נפלאה של סיבות ומסובבים. יש עין שרואה בדבר הזה, לוקחת את הגלגל הזה ומגלגלת אותו בכיוון. כולם יודעים איך פועלת, מה שנקרא, אני לא יודע ביטוי לזה בלשון הקודש, אבל מה שנקרא בשפה השימושית, מילה בלועזית, אבל זה, משתמשים בזה בהטיות עבריות, וקוראים לזה צנטרפוג, זה גלגול. זאת מילה מטופשת, מילה בלועזית, ואם צריך לומר אותה, אז צריך לומר אותה כמו שאומרים אותה הגויים. אבל אומרים את זה כאילו, כאילו שזאת מילה בעברית, כמו רוב המילים של היום. בכל אופן יודעים למה מתכוונים, יודעים למה הכוונה. מין גלגול, מין דבר שמתגלגל, מתגלגל חזק מאוד. מתגלגל חזק מאוד. אותו גלגול חזק, אותו גלגול חזק, בכוח רב. מי שנמצא בתוך המערכת, נסחף פנימה בכוח אדיר. מי שנמצא על הגבול עם קצת הכרעה כלשהי כלפי חוץ, נדחף החוצה באותו כוח אדיר. אותו כוח עצמו של אותו סנטרפוג, אותו צנטרפוגה, כמו שקוראים לזה פה. כן, אותו כוח שהוא סוחף פנימה, כשהוא מתגלגל ומישהו נמצא בתוכו, הוא סוחף פנימה, הוא עצמו דוחף החוצה באותו כוח. באותו כוח עצמו. אז מי שנדחף החוצה, נדחף באותו כוח שהפנימי נסחף פנימה. כידוע, זה כל אחד יודע, כך טבעו של גלגל שמתגלגל בצורת כוח כזו. מי שנכנס לתוך המערכת, אז הוא מתערבל כלפי פנים, נסחף פנימה בכוח אדיר, נסחף כלפי המרכז. כלפי המרכז, בתוך. ומי שנמצא על הצד החיצוני, והוא כאילו, יש לו איזה נקודת מגע עם הדבר הזה, הוא נדחה החוצה באותו כוח, אותו כוח עצמו, הוא נדחה החוצה. שני הכוחות האלה שברא הקדוש ברוך הוא, שני הכוחות האלה שהם כוחות גלגל שברא אותם הקדוש ברוך הוא, הכוחות האלה הם סוד. שני הדברים שנמצאים במושג הזה בעצמו. אם זאת גלות או שזאת גאולה. זאת אומרת, או שהדבר הזה באמת דוחף החוצה, או שהדבר הזה עצמו, כן, למי שנמצא בפנים, מי שנמצא בפנים, אז הדבר הזה עצמו סוחף פנימה אל המרכז. כשאדם עומד ומתבונן, אדם עומד ומתבונן על עולם גדול, עולם גדול, על גלגל גדול ונורא. מערכת ענקית וענפה וגדולה כל כך של סיבות ומסובבים. והם קשורים זה בזה בצורה כל כך נפלאה. תלוי מי המתבונן. תלוי מי המתבונן. או לחילופין. תלוי מאיזה זווית מתבונן. תלוי מאיזה צד עומדים ומסתכלים על אותו דבר. מאיזה נקודת מבט. איפה נמצא המתבונן? אותו מתבונן שיראה בדבר הזה, יראה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם וראו, הנה, שאו מרום עיניכם פירושו, התבוננו בגלגלים. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. כולם נסחפים פנים. כולם נסחפים פנים. אבל אותו כוח עצמו, אותו כוח עצמו, יש בו לדחוף החוצה בצורה הכי נוראה שרק אפשר להעלות על הדעת.
הדבר הזה עצמו הוא סיבה ל... כי תישא עיניך השמיים, אז ראית את השמש, את הירח, ונידחת להשתחווית עליו. אותם, אותו שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אותו שאו מרום עיניכם. הוא עצמו יכול להפריד, כן, כמו שהגר"א במקום אחר אומר. הוא עצמו יכול להפריד את המי מן האלה, וזאת ההפרדה בשם אלוקים. ראו מי ברא אלה, זה כתוב בחזל, זה חזל עצמם אומרים, ראו מי ברא אלה, זהו שם אלוקים שלם. מי יחד עם אלה. זאת אומרת, אלה שמצרפים אליהם מי זה שם אלוקים. כשמפרידים את מי מאלה, פירוש הדבר, אלו דברי הגר"א. מה שקרה בחטא העגל, כך אומר הגר"א, למי זהב התפרקו, אלה אלוהיך ישראל. אז אומר הגר"א, כשמפרקים זה מעל זה את המי מן האלה, אז אין שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הדברים מתפרקים זה מזה, הדברים נפרדים זה מזה, האלה הולך לכיוון אחד, וזה אלה אלוהיך ישראל. מלמד שאיבו להם אלוהות הרבה, כמו שכתוב בגמרא, רש"י בפי. אותו שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הוא עצמו הופך להיות שורש, פורה ראש ולענה. שורש לפן תישא, ופן תישא עיניך השמיים. וראית את השמש, את הירח, כמו שכתוב מפורש בפסוק. וראית את השמש, את הירח. ויש, הדבר הזה עצמו הוא מדיח להשתחוות להם. הוא עצמו מדיח, במקום ראו מי ברא אלה. אז הדבר הזה עצמו מדיח להשתחוות. זה כוחו של גלגל. זה כוחו של גלגל. אותו גלגל שמביא אותנו למי ברא אלה, לצירוף מי לאלה, ולראות יכול לראות מראות אלוקים באותו דבר עצמו. אותו דבר עצמו זה אותו גלגל עצמו, שם לראות מראות אלוקים. אז אותו דבר עצמו הופך להיות ונידחת. הדבר הזה עצמו מדיח פירושו, אותו כוח שסוחף אותי פנימה, אותו כוח דוחה אותי, זה נקרא ונידחת והשתחווית עליו. אותו כוח עצמו מדיח אותי החוץ, דוחה. כאן אנחנו נמצאים ברור במובן מאליו, כאן השורש של טומאת יוון. אותו גלגל של ונידחת להשתחווית עליהם, אותו גלגל עצמו, אותו שמו, כן, אותו יוונים גלגלו עלינו, ועל ידו, כן, על ידו אנחנו יכולים להיות נידחים, רחמנא ליצלן. המלחמה באותו דבר היא אך ורק באותו כוח עצמו. הכוח הזה עצמו, הוא עצמו צריך להביא פנימה, הוא עצמו צריך לסחוף כלפי המרכז, הוא עצמו צריך לגלגל אותנו פנימה, הוא עצמו צריך להיות גאול ולא גלול. אותו גלגל עצמו מנסה להבין בענייננו. זה חלק אחד בדברי רבותינו בהמשך באור למה שנאמר בדבריהם ממש במילים ספורות. זה קצת ניסיון להבין את עומק דבריהם. במקום המספר 6 תמיד עניינו הקצוות כולם, זאת אומרת ארבע קצוות העולם, כולל המעלה והמטה. אז המספר 6 מצד עצמו הוא עניינו פיזור. פיזור, יציאה מחוץ, מחוץ לנקודה המרכזית. כשדבר מתפשט לכל הצדדים כולם, אז זאת צורת ההתפשטות. הדבר מתפשט לארבע רוחות העולם, אל המעלה ואל המטה, זה נקרא האופן הגדול המלא של יציאת דבר מאותה נקודה שהיא נקודת המרכז. זה ידוע, זה כבר כתוב בראשונים, זה כתוב כבר בכוזרי ועוד ראשונים. דבר ידוע ומפורסם, שזהו ששת ימי החול והשבת. השביעי שהוא היכל הקודש המכוון באמצע, הדברים ידועים ומפורסמים, גם פה כבר דיברנו על זה כמה פעמים. הדברים ידועים. אותו היכל הקודש שהוא מכוון באמצע, השביעי הוא תמיד סוד, הנקודה שמאחדת את כל ששת הקצוות ועושה אותם אחד. זה סוד השבת. סוד השבת, סוד כן, השביעי. תמיד, בכל מקום. כל השביעים חביבים, כמו שכתוב במדרש. הראשונים הרי מביאים, הדברים ידועים. המספר הטבעי שש הוא מששת הקצוות. המספר השביעי, המספר הטבעי שבע, הוא מספר של הנקודה שכוללת את כל ששת הקצוות לנקודה. ובכן, הפיזור הוא שש. הפיזור, פיזור מלא, פיזור מקסימום הוא שש. האות שמבטאה את זה, את הדבר הזה, היא אות ה', כמו שהמהר"ל עצמו הרי מסביר. הזכרנו הרי כאן קודם את דברי המהר"ל. המהר"ל מסביר את זה באות ה', שעניינה הוא, שהדלת שבה עניינה, הפיזור, ההתפשטות לכל קצות העולם, לכל ארבעת הקצוות. היוד עניינה הנקודה הזאת שמחברת את כל ארבעת הקצוות. למה כאן זה ארבע ולא שישה? זה עניין, זה סוגיה בפני עצמה. אבל כמובן, הפיזור הרגיל, כן, של מקום, של כל מי שנמצא על הארץ, אז הפיזור הרגיל הוא לארבע הקצוות. הפיזור כעיקרון, זאת אומרת, עיקרון הפיזור הוא שישה. הדבר מתפשט גם לכיוון מעלה ומטה. אבל כשמדובר על הנמצאים על פני הארץ, אז הם מתפזרים על ארבע כנפות. וקבצינו יחד מארבע כנפות הארץ. שם אנחנו, על זה אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים כביכול לבורא העולם כל יום, שלוש פעמים. וקבצינו יחד מארבע כנפות הארץ. ארבע כנפות הארץ. זהו הפיזור של הנמצא על הארץ. הפיזור בעצם, כן, אותו פיזור, יומין דחול, עניינם הפיזור, עניינם היציאה, ואילו יום השבת עניינו אל יצא איש ממקומו, ההיות בתוך עצמו, ההפך מפיזור, חיבור, האיחוד. כל זה מפורש בדברי רבותינו הראשונים, הדברים עתיקים, ידועים מאוד. מוסיפים כאן בשם הגר"א, וכך צריך להתפרש הכתוב. בעצם, בעצם היא בסוד שבעים. זאת אומרת, בשבעים נפש, כמו שכתוב בפסוק, בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרים, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. אבל הירידה למצרים היא בשבעים נפש. דהיינו, אם כשבעים הם ירדו למצרים, כשבעים באמת. אבל הצורה הזאת של שבעים לא תמיד מתגלה. אז לכן כתוב כאן, צורת הירידה למצרים, אז התורה אומרת את זה בשני מספרים, פעמיים. זה נאמר בשני פעמים. זה נאמר פעם אחת זה נאמר בצורה של כל נפש הבא לבית יעקב מצרימה 66, כל נפש 66. פירוש הדבר, הייתה ביאה אחת, והביאה הזאת, זאת אומרת, יש צד אחד של ירידה של כלל ישראל בגלות באופן של 66. זאת אומרת, פיזור גמור, צורה של 66. זה פיזור גמור, לגמרי, בהחלט פיזור. פיזור בהחלט. הפירוש של 66 זה רק מרומז, אבל הפירוש של 66 זה הכוונה, פיזור כפול, פיזור ביחידים ופיזור בציבור. זאת אומרת, יש פיזור בציבורים ופיזור ביחידים. כל נפש, זאת אומרת, יש פיזור בציבורים ופיזור ביחידים. כל נפש 66. זה צורה אחת של ירידה. כך כלל ישראל ירד למצרים. באופן של 66. זאת ירידה. אבל מיד, מיד, הירידה הזאת בעצמה, הירידה הזאת בעצמה, אז היא הייתה למקום ששם הייתה השלמה של אותם שלי. זאת אומרת, זה נשלם מ-66 ל-70 מיד. על הפסוק ידוע קצת לנסות להבין. על הפסוק כתב יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אבל הפסוק הזה אומרים חזר שהפירוד באנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, שהדבר הזה קרה בדור הפלגה, אז יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. פירוש, באותו דור שאז כביכול בורא העולם פיזר ארדנה וארעה, אבל נרדה ונבלה שם שפתם וגומר, כמו שכתוב בפרשה, אותה צורה של פיזור שנעשתה אז, זאת אומרת העולם, משם נפרדו הגויים ללשונותם לארצותם בבוייהם, כמו שכתוב מפורש בפרשה. הם נפרדו, שם היה הפיזור לכל העולם כולו. זאת אומרת, בני האדם שם התפזרו, שם היה הפיזור בבני אדם. בני האדם עד אז היו שפה אחת ודברים אחדים וכולם היו יחד, ושם כל בני האדם נתפזרו, נתפזרו בקצוות. הפיזור הזה כתוב בפסוק, הוא היה למספר בני ישראל. זאת אומרת, הם נתפזרו ל-70, למספר בני ישראל. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה שמגלים לנו כאן, מה שמתגלה לנו כאן בשם הגר"א, זה שאותו מספר, שהוא המספר של פיזור בכל העולם כולו, זהו ה-70. כמו שנאמר, זה נקרא פירוד מלא, כמו שנאמר, בשבעה דרכים ינוסו לפניך. כשרוצים להכפיל דבר, אומרים עליו שבעתיים. שבעתיים, זה הכוונה. הדבר מכפיל את עצמו בשבע. זה נקרא פירוט. אותו מספר שהוא מספר הפיזור בעולם, העולם כולו נתפזר ונתפרד, נתפרד ל-70, 70 אומות. וכך, כך הוא נפרד וכך הוא נתפזר והלאה. אותו מספר שהוא באומות העולם פיזור לכלל ישראל, הוא מספר התיקון. זאת אומרת, הוא מספר ההיות יחד. כאן נמצא, באותו מספר 70 שכלל ישראל ירדו בו לגלות, מונח כאן התיקון, מונח כאן, כאן מונחת העובדה, בשבעים הזה, מונחת העובדה שכלל ישראל, עם הפיזור כולו, הוא בשבעים נפש. שבעים נפש. בן הדבר. יש בזה גם עריכות דברים בדברי המעבר. בדרוש על המצוות, מר המעריך קצת לבאר את ההבדל שבין 70 אומות שהם כולם פיזור. ובין 70, הוא לא מדבר שם על 70 נפש, הוא מדבר שם על ה-70 צנף. הוא מעריך בהבדל הזה שיש בין הצורה הזאת בעצמה, אצל עקמי כך ואצל ישראלי כך. מה שמתכוונים ללמד אותנו פה, שעובדת הפיזור שנמצאת באותם 70 נפש שירדו מכלל ישראל לאומות, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, פירושו. כיוון שאומות העולם נתפזרו ב-70, כיוון שהם נתפזרו ב-70, ממילא חל כאן על ידי זה פיזור בכלל ישראל. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מעורותיהם. הפיזור הוא לא מעצמה, הפיזור הוא בין העמים. דהיינו, כיוון שהם נתפזרו באותו מספר, ממילא חל פיזור על אותו מספר, אז המספר הזה בכלל ישראל יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הטעם הוא שאותם עמים שהם למספר בני ישראל מקבילים למספר בני ישראל, אז עד כמה שכלל ישראל נכנס לתוכם, אז צורת כלל ישראל משתנה להיות כצורתם שלהם. זאת הגלות עצמה. צורתם שלהם היא שאותם 70 הם פיזור. לכן כלל ישראל, כשהוא מתפזר ביניהם, מפוזר ומפורד בין העמים. כאן נמצא הפיזור. באופן נחזור לעניין הפסוק. שני שלבים היו. התורה סופרת את היורדים למצרים. התורה סופרת אותם פעמיים. פעם אחת הם נספרים כ-66. דהיינו, פירוש. נספרים כ-66 פירושו. זה מספר של, כן, התפרדות. זה מספר שהוא כולו פיזור מכל הבחינות. מכל הבחינות. זה מספר של פיזור. כל הנפש, כן, הנפש שירדה בגלות בפועל, 66. מפוזרים. אבל באותו מקום, באותם מקומות, בגלות בעצמה, כביכול בורא העולם הכין, ובגלות עצמה, בגלות עצמה, וזה, כאן נמצא העומק, כן? כיוון שהדברים האלה הם בשורשם, הדברים האלה הם בשורש כל עניין הגלות. הרי כאן הייתה הגלות, כאן ראשית הגלות, וכאן כל גלות שהיא, כאן שורשה. בפנים, באותה, בתוך הגלות בעצמה, באותו מקום שאליו אנחנו מגיעים, כ-66, שם גופה נמצאת ההשלמה ל-70. שם, בתוך הגלות בעצמה. הגלות הזאת בעצמה, הבאים, בהפטרה של פרשת שמות, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. זה דבר שהוא ידוע, כל אחד יודע. דבר שמטלטל ממקום למקום, זהו ההפך הגמור מהשרשה. דבר שהוא מפוזר, מפורד, לא נמצא קבוע במקומו, אז הוא לא מכה שורשים. ודאי. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. וזה דווקא משם, דווקא משם, דווקא באותו מקום. זקנינו. אותם 66 שהגר"א מלמד אותנו שהם סוד, שהם בעצם סוד גלגל. זאת אומרת, הם סוד כל עניין הגלות כולו. כל עניין הגלות. שורש כל עניין הגלות. אותם 66 שהם צורת כלל ישראל באופן של ממש גלות. זהו הגלגל. אותה א' שנכנסת בתוך הגל הזה ועושה את זה לגאול, אז הרי ברור בחזל עצמם הרי כתוב מי ישלים את המניין ל-70. אז בגמרא כתוב גם כאן במדרש, דעה אחת יוחדת נולדה בין החומות, אבל הדעות שאומרות שיעקב או כביכול בורא העולם בכבודו ובעצמו ישלים את המניין. אז מה פירוש הדבר? מה פירוש הדבר? מה מתכוונים לומר? מה פירוש ההשלמה של יעקב ומה פירוש בכלל ההשלמה של בורא העולם? ההשלמה של בורא העולם פירושה, הרי גם בורא העולם ירד בגלות. הרי ההבטחה היא, אנוך ירד עמך מצרים. כל מקום שגלו שכינה עמהם. מה שמפורש בגמרא. אז כביכול בורא העולם עצמו גם הוא נמצא באותו מניין. אבל אם הוא המשלים למניין 70, פירושו שכאן נמצא השורש לחזרה הבית, כאן נמצא השבעים, כאן נמצא אותה נקודה שמשלימה את אותם 66 שהיא הפנים של הגלות, שם נמצא האלף. שהיא נכנסת בתוך הגל ועושה את הגל לגאול. שנולדה בין החומות, ילדה את שלושת אבות האומה, את משה, את אהרון, אהרון ואת מרים, שמעולם לא ראו את ארץ ישראל. היחידים, היחידים מאבות האומה, אבות כלל ישראל, הם אלה שבלעדיהם הרי לא ייתכן כלל ישראל, שמעולם לא היו פה, מעולם לא היו, נולדו שם. נשארו שם. אז הרי מובן משה רבינו, משה, אהרון, מרים, שהם צורת כלל ישראל, צורת כלל ישראל. מעשה וילדה אישה אחת במצרים, כמו שכתוב, כן. מעשה וילדה אישה אחת במצרים, 60 ריבו בקרס אחד. אנחנו אומרים חזר, זאת יוכבת שילדה את משה רבינו שהוא שקול כנגד כל 60 ריבו, דהיינו שהוא צורתם של כל כלל ישראל, הוא האחד של כל כלל ישראל, האחד של כל כלל ישראל כולו נמצא אצל יוכבת. היא זאת שמחברת את הגולים עם הנמצאים במקום, זה פשר הדבר, יוכבת שנולדה בין החומות. היא זאת שמחברת את הגולים עם אלה שנמצאים שם במקום, וזה מקומם. ויוסף היה במצרים. להבין היטב, קשה להעריך בזה. יוכבת נולדה בין החומות. היא זאת שהיא. היא נמצאת באותה נקודת אמצע שבין הגולים לבין אלה שהם המתקנים. לבין אלה שעל ידם כל הגלות כולה מתוקנת. עוד פעם, הגלות היא סוד הפיזור. סוד הפיזור והגאול, הגאולה, סוד הקיבוץ, סוד הקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, סוד החזרה מקבץ נדחי עמו ישראל. זה הברכה שאנחנו מברכים על כביכול על בורא העולם, שהוא במידה של קיבוץ שמקבץ את כל הגלויות, מקבץ נדחי עמו ישראל. עומק העניין, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, עומק העניין, שורש הדברים נמצא באותם 66, כמו שאמרנו בשם הגר"א, בשם תלמידיו, בשמו, אותם 66, אותם 66 גולים שהם צורת הגולים של כלל ישראל, צורת הגלות, עניינה גלגל. דהיינו, הגלות כולה עניינה כניסה לתוך מערכת, שהמערכת הזאת נקראת גלגל. כך היא נקראת, גלגל, דהיינו. אותם גלגולי מסיבות, אותם סיבות ומסובבים, כמו שאמרנו. המערכת הזאת מובילה אותנו אך ורק החוץ. אנחנו בצורה כזאת בשום פנים ואופן לא יכולים להיות. כך אנחנו נדחים החוץ. הגלגל אותנו דוחה החוץ. אותנו הוא דוחה. עלינו הוא פועל, רחמנא ליצלן. עלינו הוא פועל. אם אנחנו נכנסים באופן כזה לתוכו, לתוך אותו גלגל, אם אנחנו לא רוצים ממנו את הסאום הרום עיניכם וראו מי ברא אלה, אלא אנחנו נכנסים לתוך אותה מערכת שנקראת גלגל, פשוט על הסיבות והמסובבים, הם פועלים על זה, אנחנו שמים את עצמנו תחת אותם סיבות ומסובבים, שמים את עצמנו בגלגל, אותו גלגל דוחה אותנו, מדיח אותנו, עד שאנחנו צריכים להזדקק למידתו התברה שהיא מקבץ נדחי עמו ישראל. נראים והנידחים בארץ מצרים, היום גלותי את חרפת מצרים מעליך. זאת הייתה הברית, המילה, כמו שכתוב, ואותה מילה שיהושע מעל את כלל ישראל, שהם לא מעלו במצרים, הפרו ברית מילה, חוץ משבט לוי שבריתך ינצור. כל כלל ישראל הפרו ברית מילה, עברו, הפרו. היום כשהם חזרו ומעלו, ושוב מולד בני ישראל שני, אז כשהם חזרו ומעלו, כתוב בפסוק, היום גלותי את חרפת מצרים, היום גלותי את חרפת מצרים. זאת כאילו כאן היה גמר גאולתם, זה היה הכניסה לארץ שהיא גמר הגאולה. רמז לדבר, אז עשו מלו ועשו את הפסח בגלגל. כמה מילים, נדבר על עצמנו קצת, למעשה מה שנוגע אלינו, כמה מילים. זה כבר הרבה זמן, הרבה מאוד זמן, ייתכן שזה המון המון זמן, אבל מי שמתבונן אפילו היום, מי שמתבונן אפילו אפילו במיעוט דעתנו שלנו, במיעוט דעתנו, במיעוט ערכנו שלנו, מי שמתבונן היום, אפילו ברמה שלנו, בורא העולם משנן לנו, חוזר ומשנן לנו. עזבו את הגלגל, עזבו את הגלגל, עזבו את המערכת של סיבות ומסובבים, עזבו, ואנחנו נאחזים בה בכל הכוח, והיא דוחה אותנו, היא זורקת אותנו החוץ, היא פולטת אותנו, היא משליחה אותנו, וישליחם אל ארץ אחרת כיום הזה, היא משליחה אותנו החוץ, ואנחנו חוזרים כשוטים או כבעלי חיים, או אני פשוט לא יודע מה לומר, חוזרים ונאחזים בה בכל הכל, שוב ושוב ושוב. בעלי חיים כבר לא עושים, יש גבול מסוים שגם בעלי חיים מתלמדים. בפסוק כתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, וישראל לא ידע. כל סדר הדברים כולו צועק, חוזר וצועק, אומר לנו פעם ועוד פעם ועוד פעם, עזבו את הגלגל, עזבו את הגלגל. זה לא בשבילכם, אותה מערכת סיבות ומסובבים, לא אליכם היא מדבר, לא עליכם היא חל, זאת לא המערכת שלכם. אתם נאחזים בה, אז היא תתחד, והיא תתחד אתכם חזק מאוד, חזק, חזק מאוד וכואב מאוד. והיא עושה את זה, היא עושה את זה, היא עושה את זה חזק מאוד וכואב מאוד. המערכת הזאת עושה את זה חזק מאוד. אז כמה צריך, כמה אנחנו צריכים לשמוע עוד ועוד, וכמה אנחנו צריכים כדי להתלמד שלא זו הדרך, לא זו הדרך, לא פה, לא פה תהיה תקוותינו, לא פה, לא לזה אנחנו מקווים, לא לזה אנחנו מקווים, זה לא שייך אלינו, זה לא שייך אלינו, זה לא יעזור לנו, זה יקה אותנו, זה ידחה אותנו עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. אז חייבים הרי לעזור את זה. אנחנו מצטרפים בכל הכוח, כמה שאנחנו מוקים, כמה שאנחנו מוקים וכמה שאנחנו עלובים, מצטרפים שוב בכל הכל, ונושאים עין השמיימה ושוב ונידחת להשתחווית עליו. במקום פעם אחת ולתמיד, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל. הרי כבר מראים את זה בצורה בולטת, בצורה בולטת, מראים את זה בצורה שגם עיוור באמצע הלילה יכול להיות. ואנחנו שוב מתקרבים אל אותו גלגל, אל אותו גלגל, שוב מתקרבים, שוב, שוב. כמה פעמים הוא זרק אותנו, כמה פעמים, זה קורה כל פעם, שוב ושוב ושוב. זה הזמן, עכשיו זה הזמן להתגבר על אותה טומאה. כמו שאמרנו, זאת טומאת יוון עצמה, אותו גלגל, זאת טומאת יוון עצמה. אבל שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל. הגלגל הזה עצמו צריך ללמד אותנו, להראות לנו מי ברא אל. אבל לצרף את המי לאלה, זאת העבודה שלנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה אך ורק לצרף את המי לאלה, אותו מי שברא אלה. זאת עבודתנו שלנו, זה לשם כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם. אותנו הוא ברא בעולם כדי שנצרף מי לאלה. אנחנו מועלים בתפקיד שלנו כשאנחנו מפרידים מי מאלה. הקדוש ברוך הוא הולך, בורא העולם הולך ומלמד אותנו אמונה. ואנחנו איך נישא את חרפתנו? אנחנו עם כל מה שמלמדים אותנו, עם כל מה שמראים לנו את זה בקורמיזה, לא ברמיזה, לא כמו שדי לחכימה, לא מתנהגים איתנו כמו עם חכימה, לא רומזים לה, אלא מכיר את זה על קודקודנו, נותנים לנו את זה, תוקעים לנו את זה, מכים אותנו בזה, גם מכים אותנו, גם מלטפים אותנו, גם פונים אלינו, גם הכל, ובאופן בולט כל כך, גדול כל כך, נראה כל כך לעין. בשעת מעשה, אולי מתעורר משהו, אולי, אולי גם זה לא, אבל מיד אחר כך, אז הגלגל שוטף ועובר, שוב שוטף, והגלגל חוזר ומתגלגל, כמו שהיה, בלי שום שינוי. שוב גלגל, שוב גלגל, שוב גלגל, שוב יוון, רחמנא ליצלן, לא צריך לסיים, אבל פירוש הדבר, חלילה רחמנא ליצלן, שוב. שוב נדחה חלילה. זה מה שרצינו לבאר היום. כל היאחזות, כל אחיזה, ניסיון לתפוס, או כאילו להיות מוגן על ידי אותו גלגל, כאילו להצטרף אליו, להשתייך אליו, להצטרף אליו, זה הדבר המטופש ביותר, וגם הרע ביותר שאנחנו יכולים לעשות. די לנו ביוון. די לנו ביוון ובכל תולדותיה. בכל תולדותיה, בכל הביזריה. כל מה ששייך לשם. כל מה ששייך לשם. הוא כולו מערכת אחת. כולה ונידחת והשתחבית עליו. לאותו שמיים מה צריך לשאת עיניים. לאותו, לא פן תישא עיניך השמיים, אלא שאו מרום עיניך, דווקא. וראו מי ברא אלה.